לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. היום גם ערב שבת שלום זה ראש חודש, וגם מחר שבת שלום זה גם ראש חודש. כלומר, יש לנו יומיים חודש, יומיים ראש חודש. וואו, איזה יופי. יומיים ראש חודש. יש נורא הרבה מה לדבר על ראש חודש, אבל השבוע אנחנו גם חוץ מיומיים ראש חודש, אנחנו גם שתי פרשיות ארוכות. נכון שפחות או יותר בשתיהן יש נושאים, הרבה נושאים משותפים. אנחנו נקרא בבית הכנסת גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע. למה שתי פרשיות? כבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת. אנחנו צריכים לארגן את השנה בהתאם למה שכתוב בתורה, לפרשיות. אז כולם יודעים שבסוף סוכות יש שמחת תורה, עושים גומרה של תורה, מסיימים את התורה וזו שמחה גדולה. אבל חוץ מזה, זה גם אחד, זה גם סיבה לצופף. יש הרי רק 52 שבתות בשנה, ויש יותר מ-52 פרשיות. וחוץ מזה, שיש יותר מ-52 פרשיות, קורה לפעמים שיש שבת שלא קוראים את הפרשה, כמו למשל לפני שבועיים היה פסח, בחול המועד פסח, שבת חול המועד פסח לא קראו את הפרשה. קראו את מה שקשור לפסח. אז כך יוצא שבמשך הזמן, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חג השבועות, עוד כמה פרשיות נחסרות. לכן צריך מדי פעם לצופף. מתי מצופפים? יש חוקים נורא מסודרים לכך. למשל, אנחנו חייבים את פרשת בחוקותיי, סוף חומש ויקרא, לגמור לפני חג השבועות. למה? בגלל הכלל שכולנו מכירים אותו רק מסוף חודש אלול. תכלה שנה וקללותיה. תכלה שנה וקללותיה. יש הרבה ראשי שנים. גם חג השבועות זה קצת ראש השנה. חג השבועות זה ראש השנה יותר חקלאי. אבל חג הביקורים. אז תכלה השנה החקלאית של הכללות, מה שהיה שם, כל מיני מחלות שיהיו חס ושלום בשדות, ואיך קוראים להם שם, שכחתי, אני לא בלקוירה. יש שם רשימה של כל מיני אסונות טבע שקשורים לחקלאות. שידפון, ירקון, דברים כאלה שמקלקלים את הפירות. תכלה השנה והכללות. בקיצור, יש כמה וכמה חשבונות, ואנחנו השבוע נקרא בבית הכנסת פרשת תזריע מצורע. אבל כהקדמה, רבותה, הקדמה קטנטנה על אקטואליה שקורית פה עכשיו, בחג הפסח, על חג הפסח, יותר נכון, כתוב בספר תהילים, מושיב יחידים ביתה, משני יחידים הקדוש ברוך הוא עושה בית, כלומר שני בני זוג מתחתנים, מזל טוב, מוציא אסירים בכושרות. מוציא אסירים בכושרות, הכוונה הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים בכושרות. שני פירושים. אחד זה בכושרות, זה בכי ושירות. לחלק מהעם היה בכי, אלה שנשארו במצרים, טרח, פתאום הם חשבו, מה נצא, נלך למדבר, מה יהיה במדבר? פתאום הם קלטו, אלה שולחו למדבר, לא הפסידו כלום. להפך, היה שם מן, סלב, ענני כבוד, כמה טוב היה שם. אז היה בכי, ושירות, אלה שכן יצאו ממצרים. זה הסבר אחד, בכושרות, וההסבר השני, מה זה בכושרות? בזמן כשר. מה היה זמן כשר? באביב. באביב לא יותר מדי חם, לא יותר מדי קר, עדיין יש הרבה גייבים מלאים מים, לא כל כך קשה לשרוד מחוץ לעיר עם כל מיני הפתעות. גם זה הזמן שכולם ממליטים ומטילים ביצים, ויש אפרוחים וגוזלים והצמחייה. בקיצור, אפשר לשרוד באביב הרבה יותר טוב מחוץ לעיר, מחוץ לבית. אלה שני הפירושים. אבל יש לי יהודי אחד, יש לי חבר אחד יהודי שגר באמריקה, והוא לא עלינו ולא עליכם עבר את מחלת הקורונה, ושרד אותה, ברוך השם, הבריא. לא רק שהוא עברי, כבר בשבוע שעבר הוא אפילו יצא לעבודה. כל חג הפסח הוא כבר התחיל להשלים, החצי הראשון של חג הפסח הוא עדיין היה בבית במצב מאוד קשה, משתעל, לא אוכל, עם חום, אבל השם עזר לו עברי. אז הוא אומר שהוא גילה פירוש חדש, לא בטוח שהפירוש הזה הוא כל כך נכון בתורה, אבל הוא נכון במציאות. הוא אומר שהמילה מוציא אסירים בכושרות הוא מציע, זה לא פירוש אמיתי. זה כמו בסלנק, אנחנו אומרים, וואו, יצאת גדול, יצאת צדיק. כלומר, הייתה מסקנה כזו, אז אנחנו אומרים, יצאת. לא יצאת מבית החוצה, יצאת ממצרים למדבר, אלא יצאת גדול, כלומר, הצליח לך. אז זה מה שקרה כאן עם הקורונה, הוא מוציא אסירים, הוא יצאת אסיר, לא יצאת מהמאסר, אלא הקורונה בעצמה, מה היא עשתה? וואו, יצאת גדול, יצאת אסיר. ומה עושה האסיר הזה, שהוא עכשיו בתוך הקורונה סגור, 3 שבועות, חודש בבית, בבידוד, אז זה בכי ושירות. אומר, בכי ושירות זה לפעמים אצל אותי אחד, חלק מהיום נורא משעמם, בוכים, חברים, דודים, אני אפילו את הנכדים לא יכול לראות, לא יוצא מהבית, בקיצור זה בכי. אבל זה גם שירה, אתה פתאום מגלה שיש בית, יש אישה, יש משפחה, יש ספרייה גדולה של הרבה ספרים שלא היה לי זמן לפתוח אותם, חלק מהבר מצווה, ואני כבר, מהבר מצווה שלי כבר עברו כמעט, לא יודע, עוד מעט 60 שנה, לא, מה פתאום, יותר מ-55 שנים אבל. אז לא פתחתי אותם, לא יודע, לא יצא, לא הייתה הזדמנויות. בכל אופן, אז זה בכי ושירות, גם בכי וגם שירה. אז זה מוציא. יצאת, האסירים יצאו, יצאו, מה יצאו? יצאו בוכים, יצאו שרים, אבל בסך הכל אנחנו צריכים לדעת שמפה, מהמאסר הזה, צריכים לצאת, להוציא משהו, להוציא איזושהי מסקנה. אנחנו לפעמים קצת יותר מדי הרבה נעולים על מה שאמרו במשרד הבריאות, ומה שאמר הקושי הזה שם באמריקה, איך קראו לו שם, יושב ראש הבריאות העולמית, האום וזה, הוא אמר שערה עוד לפנינו, מאיפה הוא יודע, מה קרה? הוא שאל את רב ארנלב שטיינמן, זיכרונו לברכה, הוא שאל את רב חיים קניבסקי, הוא שאל את הרבי מיגור, הוא שאל, את מי הוא שאל? הוא שאל את הרב דוד, רבי דוד אבו חצירה, הוא אמר שערה עוד לפנינו, מי הוא? לא יודע לקרוא בלי נקודות, אתם יודעים למה הוא עשו אותו לראש האום? קוראים לזה אפליה מתקנת. שטויות במיץ עגבניות. בקיצור, אנחנו קצת יותר מדי מקשיבים לסטטיסטיקות ולקשקושים ולשטויות. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר בעולם לא קורה בלי שלטון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו מישהו שאל אותי, תגיד לי, באמת אתה חושב שהמדינה והצבא והמטוסים והרכבות, כולם יפנימו מה שפה קרה, שאסור לחלל שבת, שאסור זה? מי אמר שהקורונה נועדה בשבילהם? אולי נועדה בשבילנו? אולי היא נולדה לצמצם אותנו בתוך הבית שלנו? אולי זה לא בשבילהם בכלל, הם שיעשו מה שהם רוצים, הם אומרים בעצמם שהם חופשיים, הם בנו את המדינה, שבוע הבא יהיה לנו יום עצמאות, להיות עם חופשי, חופשי בארצנו, הם רוצים את חופשיים, שיהיו משוחררים, תעשו מה שאתם רוצים, תאכלו כשר, תאכלו לא כשר, לכן חבל לנו, זה אחים שלנו, זה בנים שלנו, זה ילדים שלנו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות איתם? אנחנו, הקורונה נועדה בשבילנו. כך אומר החפץ חיים, יש סיפור נורא מעניין מחפץ חיים, זה הכל עוד לפני פרשת השבוע, זה רק הקדמה קטנה, קדימון לכבוד המאורעות. יש סיפור נורא מעניין עם החפץ חיים, יהודי אחד פעם אחד היה תלמיד שלו, אחר כך יצא לעסקים, טייל בכל העולם, והוא הגיע עד סין. היום להגיע לסין זה קצת מסוכן בגלל הקורונה, לפני שנתיים זה היה די קל בגלל המטוסים, אבל בזמנם רבותיי מאיזה עיירה קטנה בפולין, להגיע עד סין, אבל לשם הוא נסע לעשות מסחר, אני חושב שהוא הלך לייבא תה לאירופה, לא יודע מה, נסע לסין. אז כשהוא חזר, הוא בא אל החפץ חיים לקבל ברכה, הוא עשה איזה השקעה, עשה עסק, הסחורה בדרך, באוניות, שהכל יצליח, שהכל יהיה טוב. אז החפץ חיים שאל אותו, ככה הוא שאל אותו, תגיד לי, מה יש בסין? סין, מדינה כל כך רחוקה. הוא היה תמע, מה הרב מתכוון? רב יושב כל היום בבית שלו, בבית הכנסת, מה הוא מתכוון, מה יש בסין? מה אני אגלגל לספר לו, מה? אז הוא אומר, ראיתי בית כנסת עם יהודים, כמו בכל מקום, המבוגרים באים יותר, הצעירים באים פחות. החפץ חיים נורא נאנח. וואי, מה עוד יש בסין? מה הוא יספר? אז הוא סיפר על הסיפור שהיה לו מזמן, בתקפותו זה היה ממש קרוב. הוא אומר, לקחו איזה שטח נורא 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 גדול, שהיה ימה, אגם גדול, ורצו לעשות אותו שטח חקלאי. אז עם סכר סגרו את כל הזרם של הנחל ועשו לו הטיה הצידה. אבל הסכר עשו אותו כמו שעושים פעם, בלי מהנדסים, כמו, עשו סכר לא טוב, והסכר נפרץ, ו300,000 סינים טבעו. ככה סיפר התלמיד של החפץ חיים, לחפץ חיים סיפור שהיה לפני אולי 120-130 שנה, אני לא יודע, אפשר לחשבן את זה למי שיודע על מה מדובר, אפשר לבדוק בספרי היסטוריה, זה קל. הסכר נפרץ ו300,000 סינים טבעו. החפץ חיים נבהל. מה אתה אומר? אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. מספר היהודי הזה, ניסיתי להרגיע אותו, הרב, לא היה שם יהודים, לא היה שם שומרי תורה מצוות, היה שם קולים, לא יודע, נדמה שם קולים, קולים זה, לעיקרים שם קוראים קולים, קולים סינים, יש נורא מיליארדים יש מהם. לא, 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 אמר לו החפץ חיים, אתה לא מבין. אני אסביר לך, כך אומר לו החפץ חיים. כמה אנשים יש בוורשה? אני לא יודע, אולי 3 מיליון אנשים. וורשה זה הייתה העיר הכי גדולה של פולין. כמה יהודים יש בוורשה? לא יודע, אולי 300,000 יהודים. זאת אומרת שיש בוורשה פחות או יותר 10% יהודים, זה הכל. 90% מהאנשים בוורשה לא יהודים. עכשיו, אם תראה בן אדם עומד באמצע הרחוב, ומתחיל לדבר בקול, האזינו, תשמעו רבותיי, יש לי בשורה נורא 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 חשובה, תקשיבו, 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 תקשיבו. והוא צועק את זה ביידיש. ככה עומד בן אדם באמצע רחובות וורשה, באמצע הרחוב הראשי, וצועק איזו הכרזה נורא חשובה ביידיש. מה דעתך? למי הוא מתכוון? אל הגויים או אל היהודים? ודאי אל היהודים. למה? אבל יהודים יש רק 10%, אמרת. כן, כבוד הרב, אבל הגויים לא מבינים יידיש. היהודים מבינים יידיש. אז הוא מדבר עם היהודים. המשיכה לחפץ חיים. ואם בוורשה היה רק 1% יהודים, על כל 100 אנשים יש יהודי אחד. ואתה רואה מישהו עומד שם ברחוב וצועק משהו ביידיש. למי הוא מתכוון? כבוד הרב, בטח, ליהודים, מה השאלה? הרב היה נודניק. ואם יש רק 0.1%, כלומר 1 מ-1,000, פרומיל, אם רק פרומיל אחד יהודים יש בוורשה, על כל 1,000 אנשים יש גם יהודי אחד, ומישהו עומד ליד תחנה המרכזית וצועק משהו ביידיש. למי הוא מתכוון? ליהודים. בקיצור, אומר הרב, אתה שומע, לא חשוב כמה יהודים יש וכמה גויים יש. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר עם מי שמבין, לא עם מי שלא מבין. סינים, כולים, עיקרים, קשקוש, שטויות, הם לא מבינים. הם יודעים שהיה סדק בחומה, שהיה סדק בסכר, הם יודעים להביא ועדת חקירה. אבל אנחנו יודעים שלא עושים ועדת חקירה. כשהשערים בבית המקדש דבקו, נדבקו זה בזה, שלמה המלך לא הביא רתח, ולא הביא מסגר, ולא הביא ועדת חקירה, אלא הוא התחיל להגיד את שיר המעלות, זכרה לדוד עבדך, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך, והשערים נפתחו. אנחנו יודעים, את מה שאנחנו יודעים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם אנחנו יודעים שאנחנו קיבלנו עכשיו מעצר בית, זה לטובתנו. ואם אנחנו יודעים שעכשיו הקדוש ברוך הוא סגר לנו את בתי הכנסת, זה לרעתנו. הנה כאן מוציא אסירים בכושרות, בכי ושירה. יש גם סיבה לבכות בית הכנסת, ויהי להם משכן מעט, מקדש מעט, סליחה, ויהי להם מקדש מעט, בגלותם. בגלות, עם ישראל יצא לגלות, אומר הקדוש ברוך הוא, את בית המקדש תיקחו איתכם. כל בית כנסת בכל שכונה זה בית מקדש. אז פעם לפני 3,000, לא לפני 2,000 שנה, נחרב לנו את בית המקדש, ועכשיו לא החריבו את בית המקדש, ברוך השם, אבל נעלו אותו. נעלו לנו את כל בתי המקדש בכל רחבי הארץ. נכון, אנחנו קצת התחכמנו, ועשינו מכל בית, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בבית המקדש, בתוכם. היום, ברוך השם, ברוך השם, בכל רחוב, בכל שכונה, כל 10 אנשים מתלקטים ועושים עניין. כל הרחוב שלנו, אני כאן גר ברחוב שהוא ירידה, אז רואים אותו עד למטה, בשעה של ברכת כהנים. מה אני אגיד לכם? כל הרחוב מברך ומבורך. כל הרחוב, אמן, יהי שמי רבה. וואי, רבותיי, בליל שבת. לא, סליחה, בליל שביעי של פסח, אני נסחף, זה לא פרשת השבוע, זה סתם, סתם, סתם. בליל שביעי של פסח היה מעמד מרגש, אנשים עמדו בחוץ ובחו, בחו, בחו. היה כרוז ביום בערב פסח אחר הצהריים, שכל האנשים מוזמנים למרפסות לשיר את שירת הים. מרפסות, מרפסות הרבה מול, רחוב רחב, רחוב גדול, אז פחות או יותר זה הצליח לא רע. אבל ברחוב שלנו, בסוף הרחוב, יש שתי משפחות משני הצדדים של הכביש, שגם אצלם וגם אצלם יש בלי עין הרע כמה בנים גדולים ככה, בני 16, 15, 17, ולא כמוני, אלא מוזיקלים. יודעים לשיר גם פה וגם שם. והם שרו בדואט ובשני קולות עד אחרי 12 וחצי בלילה, היה שעתיים של שירת, מה זה שירת הים? שירת הכוכבים, שירת המלאכים, שירת העשבים, שירת כל חיות הבר, שירת כל העופות הלילה, מה... זה היה משהו מדהים, כל הרחוב היה בחוץ. כמובן, שמרו מרחק, אף אחד לא התלקטו, לא הסתופפו ליד הזמרים שם מסביב, הם היו על המרפסות, למעלה. אבל ברחוב זה היה מרגש. למה אני מספר את זה? כי הקדוש ברוך הוא לא סגר לנו את בתי הכנסת. הוא אמר לנו, קחו יוזמה, כל אחד עכשיו יהפוך להיות כהן גדול בבית הכנסת אצלו בבית. ואם לא כהן גדול, אז הסגן של הכהן גדול, כי הכהן גדול הוא השכן למטה בקומת קרקע. אז הנה, אז הוא מוציא אסירים בכושרות, בכי ושירה. אפשר לעשות בכי מהשירה, ואפשר לעשות שירה מהבכי. רבותיי, כל דבר השאלה רק איך מסתכלים, איך מסתכלים, איך מסתכלים. אצל החסידים יש כזה מושג שנקרא למתק את הדינים מהשורש. אני אגיד לכם את המילים, זה מילים קשות, אבל עוד מעט תראו שזה נורא קל, זה בכלל לא קשה, ועל זה אני הולך לדבר פה, אני הולך לחבר את זה לפרשת השבוע. מה פירוש למתק את הדינים מהשורש? ממתקים את הדינים מהשורש. תקשיבו, דוגמה, ואחרי הדוגמה ניקח את זה איך זה עובד היום. דוגמה הייתה אצל יוסף. יוסף הצדיק, מאז שאבא שלו קנה לו כותונת פסים, היה לו רק צרות. פסים זה ראשי תיבות, כך כתוב במפרשים, פוטיפר, סמך זה סריסים, לא יודע מה, פסים, יוד, שכחתי, פסים, מהם, זה בקיצור, הכל צרות, 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 עוד צרה ועוד צרה, הכל צרות מסביב צרות. אוי ווי ווי, אבא שלו לשולח אותו לראות את שלום אחיו, הנה בעל החלומות עליו, מתנקלים, זורקים אותו לתוך בור מלא נחשים ועקרבים. אחר כך מוציאים אותו, מפשיטים אותו את הכותונת, עוד לפני כן הפשיטו את הכותונת שטבלו אותה בדם והוא ראה את זה, וקראו אותה קצת כאילו זה ציפורניים של נמר. איזה צרות, איזה צרות, עולם חושך, רק כך מוכרים אותו לעבד עולם, לעבד עולם, עבד רבותיי במצרים של ימי קדם, זה לא היה משהו עם זכויות, אפשר לעשות איתו מה שרוצים, אתה יכול לחתוך לו יד, לחתוך לו רגל, להוציא לו עין, להוריד לו את הראש, לעשות איתו מה שאתה רוצה, זה כמו רהיט בבית שלך. ובדרך כלל אנשים היו רעים, את כל התסכולים שלהם היו שופכים על העבדים, את הכל טרח, טרוח, מגיע הביתה קודם כל, לשבור לו כמה שיניים, להוציא לו קצת דם ככה עוד לפני שלראות מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. זה בגלל שהגויים הם רעים, הם אכזרים, אכזרים, אין להם עבדים, הם עושים את זה לאישה שלהם, לילדים שלהם, לכלב שלהם, לא יודע למי. יש תיאורים מהשואה, איזו אכזריות, הנאצים האלה, יא, זישה, ביטשיין. לא יאומן, לא יאומן שאנשים מסוגלים להגיע באינקוויזיציה. ישבו הכמרים עם התלבושת המפוארת, עם הגלימות הרחבות האלה, ישבו כל היום וחשבו איך אפשר לעשות שהעינויים יהיו יותר גדולים. לקחו מסמרים, שמו אותם באש, שיבדו אותם באש, ודחפו אותם ליהודים מתחת הציפורניים. לא, אבל לפני כן היה צריך לטבול אותם גם במלח, כי אז זה כואב עוד יותר. כמרים! כאלה עם גלימות, אתם רואים אותם בדרך לכותל המערבי, עם כזה קוקו, לבושים כל כך יפה, יושבים מבוקר עד ערב וחושבים איך אפשר לעשות שהכאבים יהיו יותר גדולים והאיש לא ימות. בקיצור, אנשים רעים. כאלה עבדים נמכרו, כזה עבד נמכר יוסף. מה אני אגיד לכם? על הפנים. על הפנים, על הפנים. אבל פתאום נהיה משהו בפוקס, משהו שלא מצוי ולא רגיל ולא יכול להיות. אורחת ישמעאלים ערבים הגיעו מגלעד והם נוסעים כל מיני בשמים, נוחות, לאות, בשמים. זה לא נורמלי. הערבים, ככה רשי מביא שם על הפסוק, הערבים תמיד היו סוחבים איתם רק נפט ויתרן. זה מסריח. והנה פתאום ערבים הולכים למכור אותו למצרים, לעשות אותו שם קציצות, קציצות על האש. אבל יש פה בשמים, זה משהו לא נורמלי. יוסף עם אירופה, אופה, 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 אני תופס את הנקודה הזאת. נקודה קטנטנה, ריח. מה זה חשוב? מה הריח? ריח כזה, ריח כזה. לא, חשוב. נכון שזה לא חשוב. בן אדם שולחים אותו עכשיו אל הגרדום. עונש מוות, שולחים אותו לגרדום, מביאים לו מבית הכלא, איפה שהוא נמצא, אל הגרדום, מביאים לו כרכרה עם ריפוד מאוד נעים. נוח לו? הוא נהנה? לא, למה? הוא הולך לגרדום. אז יוסף בעצם הלך אל הגרדום. אבל יוסף ידע להסתכל, רגע, 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 רגע. הריפוד כאן נעים? הלו, זה לא גרדום. זה משהו אחר. אני תופס את הנקודה. תופס את הנקודה פה, כרגע עכשיו מתחיל איזשהו מהפך, ואני תופס אותו. תפס אותו. ניתק את הדינים בשורש. ונו, לאיפה הוא הלך? הוא הלך אל השר הכי חשוב במצרים, ושם הוא נשא חן בעיניו, כל המפתחות היו ביד שלו. אחר כך היה לו שם איזה בלגן קטן, שלחו אותו לבית הסוהר, עוד פעם הוא נהיה מלך. שם, ואין שר בית הסוהר, בקיצור, זה לא פרשת השבוע, אני לא יכול להאריך. ואחר כך משם הוא כבר יצא להיות מלך על כל מצרים, מצרים אז הייתה האימפריה הכי גדולה בעולם. לא האימפריה הכי גדולה, האימפריה היחידה. מצרים אז הייתה כמו רוסיה עם אמריקה, עם צרפת, עם אנגליה ביחד. לא כמו אחד מהם. ושם הוא נהיה מלך. אומר לו פרעה, מבלדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. מה קרה? יוסף ידע לתפוס נקודה התחלתית. למה זה חשוב, רבותיי? עוד מעט נראה, זה גם פרשת השבוע, אבל זה חשוב לנו. אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה התחלתית. נחרב בית המקדש, יצאנו לגלות, התחלנו מההתחלה. הייתה תקופה בגרמניה, לפני בערך, אני יודע מתי שהיה רב שמשון רפאל הירש, לפני 100 שנים, שהיהודים לא כל כך כיבדו את בית הכנסת. פטפטו קצת, הגיעו קצת מאוחר, לא כל כך כיבדו. לרב שמשון רפאל הירש שהייתה תוכנית, היא לא יצאה אל הפועל. הייתה לו תוכנית לסגור את בית הכנסת לתקופה מסוימת, כדי שיבוא געגועים למתפללים, וכשהם יחזרו בחזרה, הם יחזרו בהתלהבות. הם יחזרו כמו שבעלי תשובה חוזרים לבית הכנסת. בעלי תשובה מגיעים לבית הכנסת בהתרגשות, בהתלהבות. ישנו תיאור, אני לא זוכר איפה, אולי רבי ינקה לגלינסקי כותב אותו באחד המקומות, שכחתי מי, אני חושב שזה היה רבי יעקב גלינסקי. הוא מספר שהגיע מדרום אמריקה, מאיזה מקום נורא 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 מרוחק, הגיע איזה אורח לארץ ישראל, ולפני השואה, אחרי השואה הוא ברח לאמריקה שם, נהיה שם, לפני השואה הוא זכר שבפולין או בליטא או בהונגריה או ברומניה, איפה שהוא היה, היו בתי כנסת, היו רבנים, היו תפילות, היה הכל, אבל מגיל 13 או 14 הוא שכח מזה. פתאום הוא הגיע לארץ ישראל, הגיע לשבת לבני ברק, ובאו להתפלל איתו בלדרמן. לדרמן זה היה בית הכנסת של הסטייפלר, זיכרונו לברכה, היום רב חיים קנבסקי מתפלל שם. הוא לא האמין למראה עיניו. יהודים, כהנים, מניין, קדיש, קדושה, הכל כמו כשהילד. 70 שנה עברו מאז. המניין שהתחיל ב-7 גמר ב-9.5, והוא נשאר, כי ב-10 יש, ב-8 התחיל עוד מניין, שהוא יגמור ב-10. אז אחרי שהוא גמר את המניין הזה, הלך למניין, הוא לא להתפלל עוד פעם, לעמוד, להסתכל עוד פעם על הכהנים, לגוע להם בשולי הגלימה. המניין שהתחיל ב-8, גמר ב-10, 10 ורבע, יש עוד מניין שמתחיל ב-8.5, רץ אל המניין ההוא גם כן. עוד. אחרי שגמרו כל המניינים, המניין האחרון של 8 או 8.5, אז כבר אלה של 7 כבר גמרו לעשות קידוש, וחלק כבר חזרו קצת ללמוד, אולי אבות ובנים, אולי ללמוד לבד, אולי להשלים 2 מקרה ואחד תרגום. הוא נשאר לשבת בבית הכנסת, מסתכל על ארון הקודש, הולך עוד פעם לפרוכת, עוד פעם מנשק, מסתכל. הוא היה עמום, הוא היה בתוך גן עדן, בתוך גן עדן. המארח כבר איבד את הסבלנות, באנו להתפלל ב-7, הצ'ולנט בבית כבר יישרף, נו, בא לזכוב אותו, די גמרנו, בוא הביתה, אשתך מחכה לך, אשתי מחכה, ילדים מחכים, כולם מחכים. רגע, רגע, עוד לא סבתי. זה בערך היה הרעיון של רב שמשון רפאל הירש, כשהוא הציע לסגור את בתי הכנסת. הוא לא הציע לסגור אותם ל-70 שנה, הוא הציע לסגור אותם. ההצעה הזו לא יצאה אל הפועל, אבל הנה עכשיו רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה. אבל רבותיי, אם אנחנו נהיה טיפשים, אז אנחנו לא עשינו כלום, אז עשינו הפוך מלמתק את הדינים בשורש, קלקלנו אותם בשורש. אנחנו עכשיו נחזור לבית הכנסת כאילו מההתחלה, נקיים מכל רקע, מכל דעה קדומה. יש לפעמים בן אדם, ככה לא כל כך רציני, איפה הוא יושב בבית הכנסת? בסוף. איפה שהחבר'ה מפצחים גרעינים וצוחקים ומפטפטים ועומדים בחוץ ומגיעים מאוחר וחוזרים מוקדם ואם זה ביום טוב אז הם גם מעשנים שם איזה סיגריה שתיים, ואם יש גם מטבח קטן על ידי בית הכנסת, אז ככה בין קבלה, בקריאת התורה יוצאים שם החוצה למטבחון הקטן, יש שם בורקס, יש שם קצת יין, יש שם קצת קוניאק, יש דברים טובים, לא נגלה לכם את כל הסודות, אבל אם אתם רוצים אני אספר לכם על זה בדיחה קטנה אחת. היה פעם איזה יהודי אחד שהגיע לכזה בית כנסת, שיש שם בשביל החבר'ה בחוץ, מטבח קטן, הוא לא ידע שיש כאלה דברים, הוא לא הכיר את זה אף פעם בחיים שלו. הוא יוצא החוצה ככה סתם, בדיוק מכרו עליות או משהו. כן, מכרו עליות. אז הוא יוצא החוצה ככה לחלץ את העצמות, והחבר'ה אומרים, בוא, רבי יהודי, אורח, אף פעם לא הייתם בבית הכנסת, הוא לא מהעיר, הוא היה מעיר אחרת, אורח כאן, בוא, נתנו לו איזה כוסית אחת טובה של איזה קוניאק טוב, ויסקי טוב. זה חימם לו את הלב, חימם לו את הבטן, והם ראו ככה שהאיש משתף פעולה, אז השני הביא לו כך גם את הכוסית. בקיצור, מזגו לו שם 7, 8, 10 כוסיות. והוא חוזר בחזרה לבית הכנסת, למקום שלו, מתנדנד. הוא לא יודע מה קורה איתו, הכל, ארון הקודש זז, הנברשות מתנדנדות, הכל מתנדנד. ואז ככה, גם גמרו את המחירות, ואז הגבאי צועק, יעמוד כהן, מי כאן כהן? מי כאן כהן? אף אחד לא עונה. והוא שיקור, מבולבל לגמרי, הוא מצביע, אני כהן. כהן, יעמוד כהן. טוב, אחר כך, זהו, אחר כך במקום לוי, במנחה, כבר הוא הגיע למתפילת מנחה, הוא כבר היה רגוע, הוא כבר ישן קצת, כבר הגבאי קורא לו ישר, הוא כבר יודע, הנה, יעמוד הכהן! והוא, מה, איזה כהן? מה כהן? הוא היה מאורפל, הוא נזכר ככה, מתוך הערפל, מתוך העדים, הוא נזכר, שבבוקר הוא אמר שהוא כהן, וואי, איזה בושה, מה, אני עכשיו אגיד להם ששיקרתי? טוב, על הכהן. בקיצור, במשך השנה, עוד איזה פעמיים או שלוש, הוא הגיע לבית הכנסת לבקר, והוא היה כהן שם, מה יש לו ברירה? הוא כבר קנה את המפטיר הזה. והיא היום מגיע ערב ראש השנה, והרב, בבית הכנסת שלו, לא איפה שהוא היה אורח, בבית הכנסת הקבוע שלו, הוא ניגש אל הרב, הוא אומר לו, ערב יום כיפור, צריך לחזור בתשובה, הוא אומר לרב, כבוד הרב, זה רק בדיחה רבותי, אל תיקחו ללב. הוא אומר, כבוד הרב, ככה וככה היה המעשה. מה אתה אומר? אתה גם הכשלת אנשים בזה שיש כהנים אחרים לפעמים, ואתה קיבלת? אבל בעיקר עשית ברכה לבטלה. אם יש כהן ואתה עלית במקום כהן, זו ברכה לבטלה. אדוני, אין ברירה, איסור דאורייתא, 39 מלכות. כך כתוב בתורה. עוד פעם, אני אומר לכם, אל תתפסו אותי על ההלכה הזו, זה הסיפור רק. מה יכול לעשות? עשה עבירה, הולך לקבל מלכות, הוא רוצה להגיע ליום כיפור נקי. נעמד שם על העמוד, והגבאי, השליח בדין, לוקח את הפרגול, מתחיל להקות, ומצליפה לצליפה זה נהיה יותר כואב, כי הצליפה החמישית מגיעה כבר על גב אדום של הצליפה הרביעית. בצליפה מספר 20, הוא חשב שהוא מטפס לשמיים, אבל אין דבר, עוד מעט זה גומן נגמר. היה גם 30, כבר אוכל ב-70%, ברוך השם. 35! וואו! עוד 4, 39 מלכות צריך, עוד 4, נעמוד בזה, לא נמות. אף אחד לא מת משמכות. 37, 38, עוד אחד, אני הולך למות. 39, הוא רואה את הגבאי, את השמש, את מרים את היד. 40, שיגנר, הוא לא יודע לספור, חמור אחד. 41, 42, משוגע. מה קרה לו, הוא שכח לספור. 45, הוא מגיע ל-50. החליט לעצור אותו, הלו, חשבתי שתהיית באחד, שתיים, מה זה? כתוב ב-39 מכות, מאיפה הגיע ל-40-50? אומר לו, כבוד הרב, עכשיו אתה מקבל מנה נוספת במקום לוי. אז זהו, זה נקרא למתק את הדינים מהשורש, או לקלקל אותם מהשורש, אפשר לעשות מה שרוצים. אז אם כן, לענייננו רבותיי, בואו נקרא את פרשת השבוע, אחרי שאנחנו הבנו, אנחנו פה מגיעים לבית הכנסת, כן, הליצן הזה ישב בחוץ, שתה ויסקי, פטפט, עכשיו פתאום, ערב אחד, בליל שבת אחד, הוא לקח איזשהו ספר על פרשת השבוע, ושם כתוב שצריך להיות ילדים טובים. אז הוא החליט להיות ילד טוב. יאללה, אני מתחיל, מפסיק לדבר. מגיע בשבת בבוקר לתפילה, מתיישב במקום שלו, החבר מצד שמאל נותן לו דפיקה בצלעות, חופן גרעינים, החבר בצד השני מוציא לו איזה עלון מעניין, לא על פרשת השבוע, של דוח של מכוניות, יד שנייה במצב טוב שהיום אפשר לקנות אותם ברבע מחיר. בקיצור, סוחבים אותו, הוא רגיל כבר, קשה לו. אי ויה הרגל, ההרגל, ההרגל. בשביל זה רבותיי, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? בוא תעשו הפסקה קצרה. אנחנו נחזור בעזרת השם בקרוב ממש לבית הכנסת שלנו, לבית המקדש בירושלים, אבל נחזור, הם הקרעו ונפלו, הרשעים, הגויים, לא יודע איפה, בכל האויבים שלנו, ואנחנו קמנו ונתעודד. לא, בן אדם נופל, אז קם וממשיך ללכת. לא, קמנו ונתעודד. כלומר, אחרי הנפילה אנחנו לא נחזור לאיפה שהיינו לפני הנפילה. שם כבר היינו, לשם לא צריך להגיע. למה נפלנו? כדי להתעודד, כדי לחפש איפה הנקודת ההתחלה בתוך הדינים, למתק אותם מהשורש. עכשיו אנחנו נראה איפה זה כתוב בפרשת השבוע, אבל אם כן יש לי בעצם, יש לי עוד כמה דוגמאות, רק אם אנחנו נגיד עוד ועוד דוגמאות, אנחנו נצטרך גם לבקש בהנהלת רדיו כל חי, שיתנו לנו יותר מ-45-50 דקות, ואני מאמין שהם לא יעשו את זה. אולי אם אתם תבקשו, אבל אתם תבקשו שיתנו לי פחות, אני מכיר אתכם. טוב, או, יש עוד משהו נורא חשוב, לא, אפשר מדי הרבה דברים חשובים. רבותיי, אנחנו אמרנו ששבוע יש גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע, ויש לי ברשותכם כמה וכמה שאלות על הפרשה הזו, ואנחנו נראה איך ממתקים אותה מהשורש. תקשיבו טוב. כן, יש לי, רבותיי, אני רוצה להציג ברשותכם 4 שאלות על הפרשה, כלומר על תחילת הפרשה, על הפתיחה. אחרי 4 שאלות אני רוצה לענות תשובה אחת על כל 4, ועל התשובה הזו לשאול 2 שאלות, ומפה אנחנו נצא לדרך חדשה. וואו, כמה אור יהיה לנו בחיים בעזרת השם. בואו תקשיבו טוב. אנחנו יודעים שהשבוע מסופר על פרשת מצורע. מה זה מצורע? אוי ואבוי, השם ירחם, מחלת אור קשה. זה לא מחלה של תרופות, מחלה של משהו רוחני. זה הפיץ ריח לא נעים, היה צריך לצאת מחוץ לעיר. בקיצור, מה אני אגיד לכם פעם אחרת. עכשיו אנחנו כבר רוצים להגיע אחרי שהוא כבר נרפא. המצורע כבר נרפא מהמחלה. עכשיו, אז כתוב בתורה שצריך לקחת דם של הציפור, לשים למצורע על תנוך האוזן, אוזן הימנית, ועל בוהן היד הימנית, ועל בוהן הרגל הימנית. זה לשים לו דם וגם שמן. בקיצור, לוקחים את המצורע שנטהר, ועושים לו גם קישוט קטן חמוד בצבע אדום, כמו איזה עגיל מתוק על האוזן, וגם קצת לק אדום על הציפורן, וגם עושים שיחה בשמן. בקיצור, ממש מפנקים לו את האוזן ואת הבוהן. אז על זה אמרתי, יש לי 4 שאלות. קודם כל, למה דווקא האוזן? למה לא האף או המצח? יותר חזיתי, פרונטלי. למה דווקא בתנוך של האוזן? שאלה 3, למה הבוהן? ושאלה 4, למה ציפור? למה דם ציפורים? איזה מין קורבן חדש פתאום ימצא את הציפורים? לקחת 2 ציפורי דרור או לא יודע איזה ציפור? מה זה? בקיצור, 4 שאלות אני שואל, למה אוזן? למה התנוך? למה בוהן? ולמה ציפורים? על כל 4 שאלות יש תשובה אחת ויחידה, הכל קשור ללשון הרע. ונתחיל לאט לאט, ואמרתי לכם, על התשובה הזו יש לי אחר כך 2 שאלות, אבל קודם צריך לנתח את השאלה, אז תקשיבו. למה אוזן? אמרנו, למה אתה שם על האוזן דוי על המצח? אז הגמרא, בתחילת מסכת כתובות, מספרת שלעולם אדם יזהר לא לשמוע דברים בטלים או לשון הרע במקרה שלנו, כי האוזניים, דווקא לא לשמוע עם האוזניים, לא להאזין, כי האוזניים הן אלה שנכוות תחילה. למה? כי הן דקות, אין בהן מספיק בשר. אתם יודעים, כשלוקחים כבש, מכניסים כבש שלם לתוך התנור, אז אלה שיודעים, חותכים לו את האוזניים לפני כן, ודוחפים אותה לתוך הבטן של הכבש, ביחד עם כל התבלינים, עם האורז, עם הדברים הטובים בפנים. למה לא משאירים לו את האוזניים בחוץ? כי האוזניים יישרפו לגמרי. ואם האוזניים לא יישרפו, הם יתבשלו, אז יש כאלה שאוהבים לקחת פיתה, לפתוח אותה, להכניס בפנים אוזן אפויה מבושלת של כבש או של עז, עם חרדל, או אני לא יודע מה אוהבים, אוזן, אבל אוזן שרופה, אין מה לעשות איתה. האוזן נשרפת כי היא דקה, אז לכן צריך לשמור על האוזניים, כך אומרת הגמרא מסכת כתובות. מאותו הטעם גם אנחנו שאלנו למה דווקא הבוהן, למה דווקא התנוך? התנוך הוא רך, אז אפשר, לפעמים הידיים מלוכלכות או משהו, אי אפשר לדחוף אותם לתוך האוזניים, אז אפשר לכופף את התנוך של האוזן, ולהכניס אותו פנימה לתוך האוזן. אל תעשו את זה עכשיו, כי אתם לא תשמעו מה אני אומר. אחר כך, למה הבוהן שאלנו? אז גם פה, זה הגמרא אומרת שהבוהן, האצבע היא משופעת כיתדות, אפשר לסתום איתה את האוזניים כששומעים דברים לא טובים. עד כאן קשור למצורע, נכון? למה אוזן בגלל לשון הרע? למה תנוך לא סתם? למה בוהן הוא לא סתם את האוזניים? למה ציפורים? אז גם הגמרא אומרת, במסכת ערכין, הגמרא אומרת, דף ט' זין עמוד ב', הוא עשה מעשה פתית, פתית זה פטפוטים, דיבורים, 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 אז לכן קורבן שלו זה ציפור שהיא עושה מעשה פתית. ציף, 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 ציף. זהו. עד כאן די ברור, נכון? אבל לא כל כך. למה? אמרתי לכם, יש לי 2 שאלות על זה. מה עם 2 השאלות? שאלה ראשונה. למה את הדם ואת השמן שמים על האוזן? אמרת, בגלל שהמצורע שמע לשון הרע. הלו, הלו, הלו. אם ככה, תשים לו את זה על הפה. הוא דיבר לשון הרע. נכון שגם לשמוע לשון הרע אסור. אבל אתה רוצה להגיד לי שלשמוע לשון הרע זה יותר חמור מאשר לדבר? לא יכול להיות. זה קלישייני. יש מדבר, ועל השומע, אתה צריך לתת לו 2 סתירות. למה לא התרחקת? למה לא השתקת אותו? אבל אתה מדבר, ודאי צריך לתת לו 4 סתירות חזקות על הפה. אז למה דווקא אתה מצורע, אתה תופס באוזניים ולא בפה? אז מישהו אמר פעם בצחוק, אני עכשיו המצאתי את זה, אף אחד עוד לא אמר את זה, שאוזניים זה כמו אוזניים של כלי, באוזניים אתה יכול לתפוס אותו ולהעיף אותו החוצה מהדיבורים. עכשיו כאן, אבל הוא חזר בחזרה, הוא כבר טהור. אז עוד פעם, שאלה טובה, למה אוזניים? זו שאלה שנייה, אמרנו שאלה ראשונה, אבל יש לי שתי שאלות. אמרת שלוקחים ציפורים בגלל שהם עושים מעשה פתית, פטפוטים, אז לכן נותנים אותם למי שעשה מעשה פתית. רגע, רגע, אני לא מבין. רבותיי, ציפור באמת עושה ציף ציף, ציף ציף ציף, ציף 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 ציף. אבל ציפור לא מדברת לשון הרע. ציפור לא אומרת שום דבר רע. להפך, מי שיבוא אלינו לפני תפילת מנחה, לפנות ערב, יראה את כל המיינות מגיעות בחזרה ללונה לעצים, או הדרורים פעם זה היה, המיינות לקחו את המקום שלהם, זה ממש שירת הציפורים, שירת הבריאה, הן מתפללות מנחה. צ'י, איזה יופי, איזה רעש. זה לא כל כך יפה, אבל אני אספר לכם את זה פעם אחרת, למה זה לא יפה. תכלס, רבותיי, למה ציפורים? ציף ציף, זה לא לשון הרע. והוא כן דיבר לשון הרע, אז מה אתה נותן לו ציפורים? תן לו מכות. איי ואי ואי, עכשיו על זה יש שתי תשובות. שתי התשובות גם כן, לא סליחה, תשובה אחת על שתי השאלות. כשאנחנו תופסים רחלן, רחלן צמרת, שמדבר כבר לשון הרע הרבה שנים, בינינו אין עם מי לדבר. חוץ מרחילויות אין לו כלום בחיים, אין לו כלום. מה אתה רוצה שהוא יעשה, שהוא יתאבד? חוץ מלראות מה זה עשה וזה אמר וזה לא. אבל יש אחד שהוא מצטרף אליו, יויש וקרונו ישאלה. איך קוראים לזה ביידיש? ליידיק גיירס. שמעתם פעם כזה מושג? ליידיק גיירס. ליידיק זה ריק. גיירס זה הולכים. הולכי ריקן. יש כאלה הולכי בטל, הולכי ריקן, פורקי עול, פורעי עול. לא יודע, כל מיני שמות. בקיצור, אבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה נוהג לקרוא להם ליידיק גיירס. ליידיק, ריק, גיירס. ליידיק. גיירס, וואו, נוסטלגיה, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ממש סתם, סתם, אני רואה את הצורה של אבא שלי מול הפנים שלי עכשיו, זכרונו לברכה, כבר הרבה שנים הוא לא חי, כבר אולי 30. טוב, בכל אופן, אז למה ציפורים? כי הרחלן, לא, סליחה, קודם כל שאלנו למה דווקא על הפה ולא על האוזן ולא על הפה, הבעיה שלו לא שהוא דיבר לשון הרע, זו בעיה מספר 2. הבעיה איך הוא יתחבר, להתחבר מתחברים דרך האוזן. האוזן, חזל אומרים, חרשו נותן לו דמי כולו. מי שחרש את השני, עשה אותו חרש, צרם לו באוזן חרשו, כי חרש הוא לא מחובר, הוא מנותק, הוא חי בתוך בועה. זאת אומרת, מי שחיבר אותך אל מערכת הרע זה האוזן. אם כן, עכשיו פה מסתדר גם עם הציפורים. הציפור באמת לא מדברת לשון הרע, אבל מה היא עושה? ציף 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 ציף. מותק שלי, אתה לא ציפור, תפסיק לדבר שטויות. איך אומר שלמה המלך? ברוב דברים לא יחדל פשע, ברוב דברים לא יחדל פשע, וחוסך שפתיו משכיל. זה פסוק בספר משלי פרק י', פסוק י' ת'. ברוב דברים לא יחדל פשע. דיבורים, 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 ככה לא תעצור את הפשיעה. וחוסך שפתיו, תשתוק, תחסוך אותם, משכיל. כי אם אנחנו מדברים אפילו לא לשון הרע, הלשון הרע יתגלץ'. כדי לא לדבר לשון הרע, צריך שיהיו תכנים חיוביים. לא ציפורים, לא ציף 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 ציף. יפה. אם כן, רבותיי, מה שאנחנו מפה הבנו, יש על זה עוד הרבה הרחבה, אבל פה הבנו לפחות דבר אחד. כשאנחנו כועסים על הרחלן, אז נכון שכועסים על הרכילות שהוא אומר עכשיו, אבל לא זו הבעיה שלו. הבעיה שלו איפה הוא התחיל. הפוך מלתקן את הדינים בשורש, הוא קלקל אותם בשורש. הפה זה הכתר של האדם, אתם יודעים? מה הכתר שלנו? וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, וייפח באפו נשמת חיים, מה זה ויפח בבון, ויהי לנפש חיה. אומר התרגום, ויפח בבון נשמת חיים, רוח ממללה, ממלל, מדבר, מדבר. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו מדברים. ולכן חזל אומרים, שמי שמדבר ניבול פה, עושה את העבירה הכי חמורה בעולם. סתם דיבר דברים, אסוציאציות לא צנועות. עבירה הכי חמורה בעולם, על כן השם על בחוריו לא ישמח ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, הגמרא מסכת כתובות אומרת, מי שמדבר לניבול פה זה הכי חמור, מה קרה? מי שנותן ביתה, שובר למישהו את הרגליים או את הבטן, זה לא בסדר, אבל זה גם סוס עושה, אולי אפילו יותר טוב ממך. מישהו נותן נשיכה חזקה לשני ומוריד לו חתיכת בשר, מאוד לא יפה. אבל זה גם כלב יודע לעשות. יותר טוב ממך. וחמור, שובר גם את העצם. אבל מי שמדבר לשון הרע, סליחה, במקרה שם, זה גם אותו דבר כאן לשון הרע, מי ששם מדבר דברי נבלה, זה חמור לא יודע לעשות. זה סוס לא יודע לעשות, זה כלב לא יודע לעשות, אפילו טוקי, שיודע לחזור על מילים שאומרים לו, לדבר לשון הרע הוא לא יודע, הוא רק יודע לחזור, מה שאמרת לו, טוקי, טוקי, תגיד, טיפש, חכם, זה מה שהוא יודע, הוא לא יודע לעשות כלום. אבל בן אדם, יש לך פה שהקדוש ברוך הוא נתן לך בשביל ציף, 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 בשביל זה יש ציפורים לרוב. קיבלת פה לדבר בו נבלה? שם ירחם. לכן, תופסים את הבעל לשון הרע, ואומרים לו, מותק שלי, אתה תצא עכשיו לשבוע, שבועיים, מחוץ לעיר, מחוץ למחנה. מוציא אסירים בכושרות. מוציא אותך, מוציא אותך צדיק, מוציא אותך שתקן. דיברת דיבורים כמו חול. ניקח אותך לשבוע, שבועיים מחוץ לעיר, מחוץ למחנה, אין בית כנסת, אין חברים, אתה בבידוד, אתה בהסגר, אתה זה, שקט עם עצמך. חזרת בחזרה עם המסקנות הנכונות, שמים לך עגיל באוזן, בצבע אדום יפהפה שיהיה בולט. שמים לך לק אדום יפה על הציפורן. שמים לך שמן שיחה, שמן קודש, מה קרה? רוממת את האוזניים, רוממת את הבוהנים, את הבוהן, את הבהונות. בקיצור רבותיי, מה עשה המצורע בשבוע שהוא שתק שם מחוץ למחנה? תקשיבו טוב, וזה יסגור את כל המעגל של היום. נו, מה הוא עשה? הוא ניתק את הדינים מהשורש. הוא דיבר לשון הרע. מה קרה? עכשיו הוא רץ להתחיל לדבר לשון הטוב? לא. הוא שתק! אבל שתק לגמרי. כי בתחילה כשהוא דיבר לשון הרע, אם לא היית מדבר לשון הרע סתם, היית אומר כמה עולה קילו מסמרים, ובאיזה שעה יוצאת הרכבת, ועל איזה מהירות, לא יודע מה, אף הציפור, ועוד כל מיני שטויות, וכמה גרם שוקל נעל בית, לא יודע, כל השטויות שבעולם אתה יכול לדבר, לא היית עושה עבירה חוץ, מכמובן, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. אז זה לא נקרא למתק מהשורש, זה נקרא להפסיק לדבר לשון הרע, להמשיך לדבר שטויות. אתה לא יודע לעשות את זה, אף אחד לא יודע לעשות את זה. אם מדברים שטויות, טרח, הלשון הרע מתגלץ'. אבל אם הולכים למתק את הדינים מהשורש, מה הפירוש? לשבת בהסגר ולעשות מזה שירה, לא בכי, שירה. אני עכשיו יושב שבוע עם עצמי, וואו, עם עצמי. את מי אני אוהב יותר מאשר אותי? אז מה אני צריך את כל הנכסים האלה שמאחורי אגב כולם אומרים עליי לדברים לא טובים? די! עם עצמי, רבותיי, השם ישחרר אותנו, מוציא אסירים בכושרות, יוציא אותנו מהמאסר הזה, מהמחלה הזאת, אבל שיוציא אותנו חכמים, שאנחנו נצא חכמים, כי אם לא, סתם תחננו מים, סתם בזבזנו זמן, כל כך הרבה כסף, העולם כולו הפסיד מיליארדים, טריליונים, טריליארדי דולרים, אין לכם מושג, רבותיי, אנשים הפסידו משרות, מפעלים, עניינים, לא יודע, אני לא מספיק עוסק בכלכלה לתאר את הגודל של הנזק, לשתק עולם תעשייתי. פה אנחנו לא בדואים בנגב, שכל אחד סוחב את הקדיש שלו על הגב, והולך איתו למעיין וחוזר, שוחט אותו ואוכל אותו, והוא לא יודע אפילו שיש קורונה או שיש טכנולוגיה בעולם. אנחנו חיים בעולם שהוא כולו משונה. השינוע, הכל, טרח, בבת אחת הכל נעצר. כמה עובדים רק יש בשדה התעופה שעכשיו הלכו הביתה לחלט. אתם יודעים מה זה חלט? אצל החסידים חלט זה קפוטה, שולחים איתה באוכל. חלט זה ראשי תיבות חופשה ללא תשלום. אפשר לשרוד חודש בחופשה ללא תשלום, תלוי מי. אברך כהן ללא. הוא חי מהיד לפה ממש מהיד לפה. מ-3,000 שקל לחודש. אבל אנשים שחיים על 17-18 אלף שקל בחודש, הבנק נותן קצת קרדיט, הבנק נותן עוד קצת לגלוש. אפשר לשרוד חודש. אבל אתם חושבים באמת שלמי שיש חנות באיזשהו מקום ברחוב יפו בירושלים, יכול חצי שנה להשאיר את החנות סגורה? מה עם כל הסחורה שהוא קנה ועוד לא שילם עליה? ומה עם הארנונה? ומה עם אוכל הביתה? ומה עם חשמל? ומה עם ולשלם לילדים לחדר, לבית ספר, לפה, לשמה? אי אפשר לסגור עולם. אם אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הבנו. המצורע היה שבוע בחוץ. קלט, הבין. מיתק את הדינים בשורש. די, הוא יוצא, חוזר בחזרה לבית המקדש, הוא מקבל שם קישוטים, הוא מקבל שם נשיקה מהכהן, מותק שלי, יצאת צדיק, יצאת בכושרות, יצאת בשירה. אז אם כן, רבותיי, אנחנו עכשיו יוצאים אל השבת, לא, אל השבת נכנסים, אבל זה כמו שיצאת צדיק, יוצאים בגדול אל השבת קודש. מה זה שמחה? מה זה שירה? בשבת קודש הרי בין כה וכה אנחנו בבידוד, נכון? כך כתוב בתורה, לא יצא איש ממקומו ביום השבת. בשבת אין מכוניות, אין כלום, כלום, כל אחד חי את הבית שלו, את המשפחה שלו. אז במוצאי שבת, אנחנו נדליק את האור של מוצאי שבת, כתוב שהאדם הראשון קיבל שכל, הקה שתי אבנים, יצא אור גדול. איזה אור גדול יהיה לנו בשבת, והאור הזה ימשיך למוצאי שבת, שיהיה לכולנו, לכולנו, רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום, שבת שלום ומבורכת.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל